טוב, אנחנו היום ביום שלישי, ט' באייר, תשע"ו. אנחנו בשיעור השלישי בספר התניא. אתמול סיימנו את פרק א' בליקוטי אמרים. אנחנו דיברנו על כך שיש שתי נפשות, נפש בהמית ונפש פרטית. הסברנו את השונות בין הנפש הבהמית, שהיא שונה במהות הפנימית שלה, בין נפש בהמית של יהודי לבין נפש בהמית של גוי, ואנחנו הולכים עכשיו להתמקד בנושא הזה. למעשה, אנחנו אמרנו שנפש בהמית שלמדנו בפרק הקודם, יש גם באומות העולם. מה זה הנפש הבהמית? הנפש הבשרית. כלומר, כל מה שהאדם צריך בשביל קיומו הבשרי החומרי, יש לכולם אותו דבר, אבל הנפש השנייה, שתכף נדבר עליה, אבל אמרנו שהיא קיימת רק ב... עם ישראל, והשיעור אלה לעילוי נשמת סבתי עליה השלום, פרידה בת הרב בן ציון, זיכרונה לברכה. אומר למעשה, מה שאנחנו הולכים לדבר וללמוד היום, שהנפש השנייה יש רק בישראל. ומה העניין שלה? מה העניין? במה היא מיוחדת? בכך שהיא חלק אלוהה ממעל ממש. אמרנו שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בו משהו מהקדוש ברוך הוא, אלא יש דברים שבאים מצד ההערה הישירה, כלומר פנים בפנים, מצד הטוב, יש דברים שנאלצים לעשות. אין ברירה. דוגמה. כולנו מכירים את התופעה שכשאנחנו מכינים אוכל, אנחנו מניחים לפנינו את חומרי הגלם. איתם אנחנו רוצים להכין את המורכבויות של האוכל השונה. עוד אחד, מה שהוא, אם זה סלט, זה כמה וכמה סוגים של ירקות, ואם זה מרק, אז כמה וכמה סוגים של ירקות, ותמדינים וכו' וכו'. בסופו של דבר, בסיום הארוחה אנחנו יודעים שחלק מעניין לא נאכל, ואנחנו פתאום מגלים שיש יותר פסולת שאנחנו לא משתמשים בה. גם אם אנחנו מכילים סלט, כן? אז אנחנו מכילים סלט, ברוך השם, אבל תראו כמה דברים אנחנו לא משתמשים, זה הקצוות, זה הקליפות, מי שמקלב, וכו' וכו', זה הולך להשפעה. אי אפשר לזה בלי זה, אי אפשר. כלומר, המטרה שלי היא לא הפסולת, המטרה שלי היא האוכל, אלא שמה לעשות, יש גם פסולת.
כמו מהארון.
זה המציאות. כל דבר בעולם, יש לו גם דברים שהם עובדתיים, אבל זה לא בא מתוך זה שזה התכלית של הדבר. התכלית של הדבר זה הסלט, מה שאני אוכל. הפסולת של הדבר זה מה שאני ברירה, אני חייב להוריד. כדי שאני אוכל לאכול. אבל אלו ואלו היו מקודם ירק. אלו ואלו היו יחידה אחת. אלא שחלק אחד אני משתמש בו, וחלק השני אני לא משתמש בו, אבל גם הוא היה חלק מחומר הגלם. זה הדבר עד כאן? למעשה, בנפש הבהמית של הגויים, של אומות העולם, היא בחינת הפסולת. הם, כן, מה לעשות? גם הם חיים, יש להם תכלית בעולם, יש להם תפקיד בעולם, אז צריך גם אותם. אבל הם לא העניין. לכן הנפש הבהמית של עם ישראל היא שונה. כמו שכתוב אומר, תקטו לכם בפנים, שורה מספר 2, ונפש השליט בישראל. היא חלק אלוהה ממה ממש כמו שכתוב, והיפר והפר נשמעת חיים. כלומר, ישנם חילוקי מדרגות בנפש הבהמית. אבל הנפש הבהמית שבישראל היא במדרגה גבוהה יותר. בסדר? לעומת זאת, הנפש השנייה, שעוד מעט אנחנו נסביר מה היא, אין כמוה בכלל באומות העולם, לגמרי. מדוע? משום שלמעשה, בפסוק כתוב, ויפר באפיו נשמת חיים, ואתה נפחת אוויר, אנחנו אומרים את זה בבוקר, באלוהי נשמה. כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח, מתוכי נפח, פירוש, מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיות ופנימיות, תוכיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. מה הכוונה? כשהפסוק מדבר על יצירת האדם, הוא מדבר על יצירת האדם באופן כללי. כל האדם. האדם הראשון הוא מציג האדמים עלי העולם. נכון? אדמים בעולם. נאמר, ויפר ואפיו נשמת חיים, זה על נשמת אדם הראשון. שבנשמת אדם הראשון ידוע, היות והוא היה הראשון לכל בני האדם שבוע אחריו, למעשה נכללו בו כל הנשמות שעתידות להיות. הוא כאילו האנרגיה הנשמתית של כל הנבראים בתור בני אדם, בעתיד. לכן, כל אחד ואחד, באופן אישי, אומר בבוקר, אלוהי נשמה וכו', אתה נפחת בי. למה בי? הרי לא נפח בנו, נפח באדם הראשון. אלא בגלל שאנחנו יונקים את האנרגיה הזו ממנו. כן? בזכותו, אנחנו מקבלים נשמה כשאנחנו נולדים. מה זה נפיחה? נפיחה למעשה מובן מדוגמה של למטה, מפה, מעולם הזה, כלפי אותו רעיון שנאמר בפסוק. בנפיחה של האדם יוצא הבל. הבאנו דוגמה בעבר על ניפוח בלון. כשאני מנפח בלון, ההבל שיש בתוכי, כן, יוצא אל הבלון. כלומר, בתוך הבלון עכשיו יש נציגות מאוד מאוד רשמית, שלי. אני נמצא בבלון, בתוך אותו חלל. אני ממלא אותו. כן? המקור של ההבל זה בלב. אוקיי? גם בדיבור כשאני מדבר, יוצא הבל מהפה שלי, כתוצאה מהדיבור. לא מאמינים לי? תדברו ותשימו את היד, תרגישו. וזה גם יוצא מן הלב. אבל יש חילוק גדול מאוד בין נפיחה, כלומר ויפח באפיו, לבין הבל של דיבור. מה ההבדל? בדקות של הדברים, ההבל שיוצא על ידי כך שאני מדבר, זה הבל חיצוני. אני בדרך כלל מסביר. אבל כאשר אני נופח לתוך הבלון ללא מילים, יוצא הבל פנימי. כלומר, גם בהבל שיוצא יש שתי רבדים. הבל חיצוני והבל פנימי. מה פירוש הבל חיצוני? אנחנו מדברים, מוציאים הרי את האוויר מהלב, ריאות, כן? והם מתלבשים בחמש קבוצות של דיבור. יש אותיות גרוניות, יש אותיות של החך, יש אותיות של הלשון, יש אותיות של השפתיים, כן? זאת אומרת, ההבל הזה נכנס לתוך מסגר של אות. ועוד עוד, וככה מורכבת מילה, ומילה למילה משפט. כלומר, ההבל הזה לא חופשי. ההבל הזה הוא מולבש בתוך משהו. לכן הוא נחשב כהבל חיצוני. כי מה שאני מוציא מהפה, כן, הוא מצומצם לפי האותיות, המילים והמשפטים. לעומת זאת, אם אני סתם אקח את היד ותעשו זו בדיקה, זה קל מאוד לבדוק. במוחשי, תדברו ותשימו את היד על הפה. תשימו רגע, אוקיי? לא נורא. ותדברו רגע, תגידו כמה מילים. תפסיקו. עכשיו לא להגיד כלום, קחו אוויר ותוציאו אותו בלי לדבר. כמה, אמרתי כאן? תעזור.
זה אוויר קר וזה אוויר
חם. לא, עזור רגע, אוויר קר וחם. תעשו רגע. איפה יש יותר אוויר? בלי מילים. זאת אומרת, כשאני מדבר, אני מצמצם את זה. כשאני לא מדבר, אז יוצא יותר. זה ההבדל בין הבל של דיבור ובין הבל ללא דיבור. בסדר? אז למעשה, כאשר האדם עושה, כזה מוציא אוויר, מה קורה? זה נגמר לו ואז הוא מתעייף. כן, זה נפיחה ארוכה, אז הוא מתעייף. למה האדם מתעייף? וכשהוא מדבר, איך אומרים? בן אדם לא מתעייף לדבר אף פעם. מה ההבדל? למה? מה הסיבה? מה הגיונית? שכשאני מדבר, אני מדבר, 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 לא מתעייף. כשאני מוציא אוויר כזה ארץ, אני מרגיש כזה עייף. כי כשאני מוציא אוויר מתוכי ללא דיבור, אני מוציא את החיות שלי. כשאתה מוציא חיות שלו, אז הוא מתעייף. בסדר? הבנו את ההבדל? אז המעשה, מתוך מעשה האדם, אנחנו כביכול, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כשהקדוש ברוך הוא נאמר בפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, שימו לב להבדל הגדול. כל הבריאה כולה, איך היא נבראה?
דיבור.
ויאמר אלוהים יהי כך וכך. דיבור. אז הקדוש ברוך הוא בדיבור מוציא הבל מתוכו, כביכול ממנו, ובכל נברא ונברא יש הבל חיצוני, כלומר יש משהו מהקדוש ברוך הוא מצומצם בתוך הדיבור. מה קורה אצל האדם? האדם נברא בפוטנציאל גם כל האומות, אבל זה מצומצם מהר. התוכיות של הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? היא מצומצמת. כאשר הקדוש ברוך הוא נופח נשמת חיים, זה לגמרי, בלי מילים, באופן מלא. יפה. זאת אומרת, שלמעשה יש שתי מדרגות בהבל הזה, בין אומות העולם לבין ישראל. הבנו זה, למה זה קורה? כי אותה נפיחה נועדה בשביל עם ישראל ולא בשביל אומות העולם. זה מטרתה. אם זה כך, שמות ישראל נלקחו במדרגה פנימית באלוקות עצמה. זה ויפח באפיו נשמת חיים. זה מה שאנחנו אומר בעל התניא. תסתכלו אתכם בשורה, כמו שכתוב, בשורה שלוש. זה מה שאומר פה בעל התניא. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ואתה נפחת בי, האדם אומר, אתה באופן אישי נפחת בי. וכמו שכתוב בזוהר, מאן דנפח, מתוכן נפח, מתוכיותו, מפנימיותו נפח. פירוש מתוכיותו ופנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות של האדם מוציא בנפיחתו בכוח. בסדר? אז הבנו את השורש של ההבדלה בין נפש בהמית של יהודי לבין נפש בהמית של כל שאר אומות העולם. יש עוד דבר נוסף לבעיה. אני ברכתי מכל. יש עוד חילוק בין בריאה של כל הנבראים כולם בדיבורו של הקדוש ברוך הוא לבין הנפיחה. כלומר, הנשמות שנבראו על ידי הנפיחה הזו של ויפח באפיו. בנוגע לכל הנבראים כולם, כל מה שאנחנו רואים, דומם, צומח, חי, מדבר על הגלובוס, ולא רק על הגלובוס, בכלל, בגלקסיות, בכל העולם כולו, כתוב, כמו שאמר, ויאמר אלוהים יהי כך וכך, יהי אור ויהי אור. עכשיו, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, אז נהיה אור? לא שהדיבור עצמו הפך להיות אור. לא, אלא מהדיבור, מההבל שהיה בתוך האותיות שיצרו את המילה אור, כן, נוצר האור. בסדר? אותו דבר, יהי רקיע. בסדר? זה מה שאנחנו אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. נכון? זה הדיבורים, האמירה, ביום. אבל מהדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא, כלומר בהבל המצומצם בתוך האותיות, בתוך המילים, בתוך המשפטים, כמו שעשינו פה ניסיון וראינו את ההבדל, נכון? ממילא לא נבראה נשמה, אוקיי? אלא נברא הדבר באופן הגשמי ובתוכיותו באופן מצומצם נקודה אלוקית, מה שאנחנו תמיד אומרים, המחיה אותו. בסדר? עד כבר. אלא שזה בעצמו, כאשר כתוב ויפח באפיו, כמו שאמרנו, זה עבור ישראל ולא עבור כל בני האדם שיבואו אחריו, אחרי האדם הראשון. הנפיחה עצמה, מה היא? הנשמה. כלומר, בדיבור נוצרו הגשמים. אבל ללא הנשמה. ומה שיש באומות העולם, מכוח אותה אמירה, יש גם הבל מצומצם, אז זה נקודה אלוקית בתוך אותו איש מאומות העולם, שמחיה אותו. אבל בהיפך באפיו נשמת חיים, מה שנקרא התוכיות, הפנימיות, כמו שאומר פה בעל התניא בשם הזוהר, היא הנשמה. זה משהו אחר לגמרי. זה כבר מימד רוחני שאנחנו רואים את ההבדל בינו לבין הנפש הבהמית של אומות העולם. כי הנפש הבהמית שיש ליהודי היא חלק ממה, יש בה מה? טוב ורע, כמו שראינו בפרק הקודם. מה זה הטוב? חלק מהנפיחה הזו. כלומר, חלק מנשמת, כביכול, משהו מהקדוש ברוך הוא עצמו, ממש. בסדר? זה הבדל מהותי. זה משנה את כל המציאות. זה משנה את כל התפיסה. זה משנה את כל הפוטנציאל. זה משנה את כל היכולות. זה משנה את כל התכליתיות שהאדם אמור לעשות עם זה. יש לו מנוע 2000, טורבו. ולעומת העולם יש 1400 דיזל. או הילוכים, אני לא יודע, כן? אבל זה שתי מדרגות שונות, שניהם נוסעים, שניהם מנועים. אבל הכוח הוא שונה. בסדר? מובן כאן? לכן למעשה, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אנחנו באמת רואים זה ההבדל של הנפש הבהמית והנפש האלוקית שיש בין יהודי לשאינו. בסדר? לכן ממשיך הרב ואומר, כך על דרך משל, ואנחנו בשורה מספר 4, נשמות ישראל עלו במחשבה, כי דכתיב, בני בכורי ישראל, או עוד ציטוט, בנים אתם להשם אלוהיכם. כלומר, כשם שאנחנו למדנו עכשיו, שהנפיחה ויפח באפיו, ללא מילים, ללא צמצום, כן? אלא רק נפיחה עצמה, מלוא הכוח, מלוא חיות, היא מלמדת שהשורש הפנימי, העמוק של החיות של נשמות ישראל, הם והשם יברך. וחז"ל מגדירים את זה במושג ישראל עלו במחשבה. איזה מחשבה? מחשבת הבריאה. כלומר, בתוכנית של הבריאה, כאשר הקדוש ברוך הוא בורא את האדם הראשון, שהוא האדם שממנו יהיו כל האדמים, בתוך התוכנית הזו יש אדמים מסוג אחד ויש אדמים מסוג אחר. לא במבנה הגשמי שבזה כולנו שווים, שלנו נפש בהמית, אלא בתוכן הפנימי שמכיל את הנפש הבהמית הזו, במהות הפנימית של הנפש הבהמית הבשרית, התאבדנית, היצרית. שהרי היצרים בין כל בני האדם בעולם זהים. יצר האוכל, יצר ההישרדות, יצר הקיום, יצר התאוות, אותו דבר. אלא שהעמידה, כוחות העמידה והדרישה משתנים בהתאם לרובד שבה נמצאת הנפש הבהמית הזו. בסדר עד כאן? לכן למעשה, שכשכתוב שישראל עלו במחשבה, מה זו מחשבה? איפה היא מתבצעת? מה זה? אתם לא חושבים? בראש, נכון? כלומר, אם אני מסתכל עליך עכשיו, אני... עזוב אני. אם מישהו מסתכל עליך, הוא יכול לקרוא את המחשבות שלך? כן או לא? למה לא? למה לא? למה רוב בן האדם לא יודעים לקרוא מחשבות? למה? כי זה פנימי. זה משהו פנימי, זה לא משהו חיצוני.
אפשר
לראות
סימנים חיצוניים,
אפשר... על פי המעשה כן, אבל כשאתה חושב, אני לא יודע מה. אי אפשר לדעת. כי זה פנימי. זאת אומרת, המחשבה, ישראל עלו במחשבה, במילים אחרות, ישראל עלו בפנימיות. כלומר, בפנימיות הדברים. בפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם. ולכן, כשהוא מתבונן בצד הפנימי של הדברים, ישראל נמצאים שם. בצד החיצוני של הדברים, ישראל לא נמצאים שם. כל הבריאה כולה היא נבראת מצד ה-ויומר. יהיה פתאום מעשה, זהו, רואים. מחשב את הבריאה, המחשבה הפנימית של הקדוש ברוך הוא היא כלפי ישראל. לכן שייך בזה נפיחה, משהו פנימי, כלומר הדיבור הוא בשביל משהו חיצוני. כשאני מדבר, למי אני מדבר? למישהו אחר. כלומר, כשאני מוציא הגה מפי, אני משמיע אותו החוצה. נכון? הוא לא נשאר בפנים, הוא יוצא החוצה. אדם לתוך עצמו לא צריך לדבר, מספיק שהוא חושב. המחשבה היא דיבור פנימי. אתם דיברנו על זה, זוכרים? לכמה שנים, על הכוח של הדיבור הפנימי של האדם. זאת אומרת, שלמעשה, כאשר אני מדבר עם עצמי בתוכיותי, בפנימיותי, אני רק חושב. לעומת זאת, כשאני צריך לדבר החוצה, הדברים יוצאים החוצה, זאת אומרת מישהו אחר. אותו דבר, מאותו טעם, מאותה סיבה, המחשבה היא מפסיקה מתישהו. כל זמן שאדם חי מה קורה, הוא חושב. כל הזמן. ללא הפסקה. עיר ללא הפסקה. רבות מחשבות ולביש. אדם חושב כל הזמן. כשהוא ישן המוח שלו חושב. העובדה, באים אחר כך לפתרון חלומות. החלומות זה כתוצאה למחשבות. כלומר, אין הפסקה. הוא כל הזמן חושב. זה מדהים. כלומר, בפנימיות של האדם, יש רצף בלתי פוסק מרגע שהוא בא לעולם, עד הרגע שהוא אומר שלום ונפרד מאיתנו. בסדר? הדיבור. מפסיק או לא מפסיק? לפעמים אתה מדבר, לפעמים אתה לא מדבר. כלומר, הדיבור למעשה הוא תהליך שהוא אינו רציף. בדרך כלל דיבור הוא בשביל צורך. אין דיבור סתם. או שמישהו אחר צריך ואז אני מדבר, הוא שואלים אותי שאלה, אני עונה, או שאני צריך ואז אני משמיע. אבל תמיד יש סיבה להניע ולהפעיל את כוח הדיבור. מחשבה היא דבר פנימי, היא שייכת לאדם כפי שהוא עם עצמו. והמעניין שהמחשבה היא מתייחדת, מתחבקת, מחוברת אל הנפש. נפש האדם. כאשר היות והנפש כל זמן שהנשמה בקרבי, כלומר כל זמן שאדם חי, הנפש שלו מה? קבועה, רצופה, תמידית, כי אם לא, אז עליו השלום. כך גם המחשבה, היות והיא מחוברת אל הנפש. מחובקת עם הנפש. יחד עם הנפש, חייבת להיות מה? תמידית גם כן. כלומר, יש לנו שני רצפים, אומר בעל התניא, שנעים בתוך הנפש שלה. הנפש עצמה מצד החיות שבאדם, הוא חי, והמחשבה. שניהם הולכים במקביל. אם האדם יש לו נפש עדינה מאוד, המחשבות שלו יהיו איך? עדינות. כי הן נושקות זו לזו, הן נוגעות זו בזו, הן משפיעות זו לזו. אם האדם בנפשו הוא לא עדין, גם מחשבותיו יהיו לא עדינות. הן יהיו מחוספסות, כפי הנפש. לא הבנתי.
מה זה מחשבה מחוספסת
למחשבה? מחשבה מחוספסת שאדם חושב על דברים באופן הלא נקי. באופן הלא מדוקדק. אם אדם בנפשו, הוא אדם שהוא לא מעביר, הוא לא אכפת לו כל כך. הוא מזלזל, או מסתכל על דברים באופן שטחי, גם המחשבות שלו יהיו כאלה. ממילא. זה מה שנאמר, שישראל עלו במחשבה. כך אומר בעל התניא. למעשה מה אומר בעל התניא? בעל התניא אומר ששורת נשמות ישראל, יש להם בחינה פנימית באלוקות. והבחינה הפנימית הזו באלוקות היא מעל לכל הנבראים. למה? כי השורש של כל הנבראים בא ממה? איך? מדיבור ביום. ונשמות ישראל לא באו מזה. נשמות ישראל באו מהנפיחה. זה לא דיבור. אז זה הבדל מהותי, משמעותי, הבדל ענק. לכן התביעה שלה, שהקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה תרי"ג מצוות, ומבני נוח, שבע מצוות. זה פשוט, זהו, לא, אין מה לדבר יותר. ורוב המצוות שיש שבע מצוות מהן, בין אדם לחברו, שהשכל לבד יכול להמציא אותם. לא צריך ציווי אלוקי. בסדר? הבנו עד כאן? כלומר, למעשה אפשר להגיד שגם במחשבות שלנו, אנחנו מכירים את זה היטב, יש מדרגות. המחשבה היא לא אחידה. גם בתוך המחשבות שבין האדם יש, נקרא לזה שלבים, שונים, זה מעל זה וזה מתחת לזה. לדוגמה, אדם חושב על סתם מן הדל, נקנה שתייה, לא נקנה שתייה, דברים בעל. ישנה מחשבה שנוגעת בעניין הזה, שנוגע לו עכשיו, הוא רוצה לשתות. אבל הוא מתלמד, הוא חושב, אני אקנה, לא אקנה. יש עובד אחר. אדם עכשיו פתאום צריך לחשוב על משהו שנוגע להיות או לחדול. מחשבה על החיים. משהו שהוא עכשיו נמצא בסכנת חיים. הרובד של המחשבה הוא אחר לגמרי. הוא הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק, כי הוא קשור לחיות. בסדר? הבנו שגם יש רבדים שונים במחשבה שלך? היא מחשבות סתם. שואלת רע, רואים אותך ככה, יושב, חושב, אמרה שאני, אה, עזוב כלום. כי נכון, דברים בעם, הם באמת לא מהותיים. ואם רואים בן אדם, יושב, חושב, חושב, הוא אומר, תשמע, בואי נראה, יש איזה עסקה, אני לא יודע, יש איזה משהו, משהו עמוק, משהו שהוא באמת קשור למציאות הקיומית. שם האדם חושב ברובד אחר. כלומר, גם במחשבה הזו, שקשורה לקיום החיים הבסיסיים של האדם, היא פנימית הרבה יותר ממחשבה סתם הדברים בעלמא. עכשיו אנחנו מדברים שישראל עלו במחשבה, מה אנחנו מדברים? מה אתם אומרים? על איזה רובד? היותר עמוק. לא הדברים בעלמא. כי על הדברים בעלמא הייתה מחשבה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, בואי אומר. זה דברים בעל. צריך שיהיה, צריך לשתות, צריך עץ, צריך מים, צריך זה, צריך שמיים, צריך, מה, צריך. צריך עולם. אבל ישראל עלו במחשבה הפנימית יותר, העמוקה יותר, שלמעשה מחדדת את כך שישראל הוא נשמת העולם. בלי ישראל אין סיבה לעולם. וזה מה שמופיע במדרש, הוא בא בחזר. בספר בראשית שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם. אל תקריא בהיברם אלא באברהם. בשביל אברהם, הכל בשביל אברהם. אברהם אבינו ושרו אחריו. אלמלא תורה, לא יתקיימו זמן בארץ. כלומר, בלי שישראל יהיו אלו שנושאים בקיום התורה והמצוות, בייחוד שמו יתברך, אין שום סיבה לקיום העולם. זאת אומרת שאיזה ישראל הם חיותו של העולם, הגשמי כולו, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. הכל נברא בשביל ישראל. בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוהיכם. המושג בן, כן, בנים, הוא גם מלמד משהו. אנחנו נכנסים פה קצת לחסידות פנימית, כן, לפנימיות התורה, זה התניא. יש מימרה של חז"ל, יפה כוח הבן מכוח האב. מה פירוש? אנחנו פעם אמרנו שכשאדם מוליד, הכוח, ההולדה, מאיפה הוא בא? לא יודע מה הצד הגשמי שלו, אלא הצד הפנימי. כי כשאנחנו הולכים להביא חיים לעולם, אנחנו מדברים על חיים. חיים זה הצד הפנימי יותר. כן? זה בא מן המוח. ובמוח הבן, כן, לא הבן, כן? אז כשנוצר בן ברחם אמו, הכוח הזה של הבן מגיע ממדרגה יותר פנימית במוחו של האדם. לכן יפה כוח הבן מכוח האב. כי האב יש לו מוח שכולל בתוכו גם עוד דברים. אבל הבן בא מהמדרגה היותר פנימי במוח האדם. לכן הכוח של הבן יותר גדול משל האב. הבנו? כי האב הוא תוצר של האבא שלו. אבל הבן עכשיו בא ממנו. לכן הכוח שלו יותר גדול מכוח האבא. כי הוא בא ממקום יותר עמוק, במוחו של האב. אם כן, בעל התניא אומר, מוכר, יש לנו שאלה, איך יכול להיות? הרי כל המציאות של הבן, מאיפה היא באה? מאב, לא. וכל מה שיש לבן, מאיפה הוא מושך את זה? מאב, לא. אז אם כן, איך מתרצים את זה? כשאתה אומר שהכוחו של הבן יותר גבוה מכוחו של האב, הרי כל כולו זה אבא. נכון שכאן האמא יש, הגמרא מדברת, איזה חלקים גשמיים יוצר, התאים שלהם יוצרים, ואיזה חלקים בגוף יוצר מבנה התאי של האב. אבל זה לא יודע. איך אל תראה את זה? נו, מה? אין שום... אתם חושבים כל הזמן, אולי תחשבו על מה שאנחנו לומדים.
אולי.
נו.
בהתחלה זה היה של בן, מהחלה
שלה. איך? הבן עוד לא נולד, הוא נמצא... נו, איך כוחו יותר גדול משלה? הרי כל קומה שיש לו זה מאבא ואימא, איך יכול להיות שיש לו יותר?
הוא מפתח את זה, הוא לא משאיר את זה ככה. כשהבן לוקח משהו מאב, הוא עושה אותו יותר, כאילו.
אוקיי. יפה. אפשר לפתח את זה, מישהו רוצה לפתח? מה שנועה אמרת?
אולי כי האב עשה דברים שפגמו ביכולת שלו והבן עוד לא עשה אותם. ואז הוא רק במקום הפנימי של האב.
טוב, עוד רק?
הבן עומד אולי גם מהטעויות שלו.
הוא עתינו, כבר אז כוחו יותר יפה משל האב.
הוא לא עשה שום טעות
שהאביב עשה. רבותיי, הכוח הזה של האבא, איפה הוא נמצא? במקום היותר אמור. הוא גלוי או נסתר? זה פנימי. כשאתה רואה את הבן, מה אתה מגלה? את כל הכוחות של האבא בגלוי. אז מה יותר חזק? מה שבגלוי? זאת אומרת שלמעשה, הבן אומנם נמשך מהעצמיות של האבא. ולא רק מהכוחות הגלויים של האבא. לכן יש להם מציאות שהבן יקבל כוחות יותר גדולים, שאצל האבא הם לא יתגלו, ואצל הבן כן. לא לחילה, אומרת הגמרא, שאין אב מתקנא במנו. כשאבא רואה שהבן עלה עליו, הוא אומר, אוי ואבוי לי. הוא שמח. אומר שהבן שלו עלה עליו. כן? זה מה שאנחנו אומרים, זה חלק אלוהה ממעל ממש. זה החלק האלוהי שיש בנו. זה החלק שבו הקדוש ברוך הוא נפח מדילה, נפח מתוכניתו, נפח את נשמת ישראל. כן.
אם ככה אפשר לחשוב שעם ישראל יותר טוב מהקדוש ברוך הוא?
לא. לא, וכן. אני אסביר. כשאתה מגדיר את המושג טוב, טוב יותר, מה הכוונה?
יש בנו משהו שאין בו.
זה היה נכון כאשר מדובר על בשר ודם. כאשר מדובר על הקדוש ברוך הוא, אמרנו שהקדוש ברוך הוא בעל כל הכוחות כולם, והכל ממנו. כלומר, מה שלא יהיה, לעולם לא תהיה יותר. אנחנו מביאים את הדוגמה של הבן והאב כדי להסביר את הכוונה של ישראל עלו במחשבה. מה הכוונה פה? אנחנו לא בבחינה של בשר ודם מול ההתבוננות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. כן, האדם יכול להיות במדרגות גדולות מאוד ולהידמות לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מכירים דברי חז"ל, מה הוא החום ואתה רחום, מה הוא חלום וכו'. כלומר, כן, יש לנו דרך להגיע, כן, למדרגות אלוקיות בפשטות, להידמות לקדוש ברוך הוא ממש. אתה לא יכול לעלות עליו כי אין משהו שיכול לעלות מעליו, אבל כן, יכול להיות ממש דומה. ממילא, עם כל זה, זה לא מבואר מספיק. כלומר, כל מה שאנחנו מסבירים עד עכשיו, ניסו להסביר, אני בטוח שבמחשבות שלכם אני רואה איזה מין משהו כזה של כמה עשרות שבעלי שאלה. אז אני אנסה קצת להוריד כמה סימני שאלה. למה? כי בעל התניא עושה. למעשה, סוף סוף, מה שהסברנו, מה שנגיד, זה שישראל עלו במחשבה, וזה עונה לך למה אי אפשר, רבותיי, עם כל הכבוד לנו, ואנחנו בנים להשם אלוהינו, אבל אנחנו רק חלק במחשבה. כלומר, כשאנחנו מדברים על ישראל עלו במחשבה, והחוכמה של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו רק חלק מכל המחשבה הגדולה הזו, אז לכן לעולם לא תוכל להיות יותר ממנו. כי גם אתה, בעומק הפנימי ביותר שלך, כבן, אתה רק אבל חלק במחשבה הכולל. אף פעם לא תוכל להיות מעל כל המכלול. בסדר? כן.
איך זה שורים תופעה של חומץ בן יין?
איך מה?
איך זה שורים תופעה של חומץ בן יין? אם הבן
הוא... חומץ, מה הבעיה? מה הבעיה? זה אמרנו בפרק הראשון, שגם לאומות העולם, בסוף פרק הראשון, גם לאומות העולם יש השגחה ויש בחירה. כלומר, חומץ בן יין, מה הכוונה? איך נהיה חומץ בתוך יין? תסביר לי. איך יין הופך להיות חומץ? במציאות. איך יין הופך להיות חומץ?
באמצע התסיסה.
בתהליך התסיסה. אדם מסיר את ההשגחה, לא טיפל כמו שצריך, אז יצא חומץ. כי מצד העניין, אם הכל נטע על פי הדרך, יש יין. כלומר, שיש פתאום ילד שהוא חומץ בן יין, זה בגלל ש... איך אומרים? ההשגחה הייתה לא משהו. אז זה נהיה חומץ. ממילא, אומר בעל התניא, תסתכלו עכשיו, הוא מבין שיש לנו סימני שאלה. אומר בעל התניא, בשורה מספר 8, עוד יקראתי משורה 7, פירוש, כמו שהבן נמשך מכוח האב, כך כביכול, נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו יתברך, שימו לב, נמשכה ממחשבתו ולא כל מחשבתו, חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ולא כל חוכמתו. דאי הוא חכים, ולא בחוכמה ידיעה, אלא הוא בחוכמתו אחד, כמו שביאר הרמב״ם, כמו שכתב הרמב״ם. חלק מהמשפט הזה לקוח מתיקוני הזאת, חלק בעברית פשוטה. היו חכים בלה בחוכמה ידיעה מוכר לכל אחד מעדות המזרח בפתיחת אליה. נכון? מכירים או לא מכירים? יפה. וכמו שכתב הרמב״ם, כלומר למעשה, הקדוש ברוך הוא חכם, הוא שלם, הוא עליון, הוא גדול, הוא נורא, הוא קדוש וכו' וכו'. אבל רבותיי, בואו נזכור מה אנחנו מדברים. כל המושגים שעכשיו נתנו, הגדרנו, אמרנו, זה בערך אנושי. בשפתנו שלנו. אבל זה לא באמת ככה. כשאנחנו אומרים קדוש, מה זה? כשאנחנו אומרים עליון, מה זה? הכל בערך של בני אדם. אבל זה לא באמת הערך האלוהי. כשאנחנו אומרים מחשבה, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה? לא בערך שלנו. אנחנו צריכים לדבר בשפה שאנחנו מבינים, לכן אנחנו מייחסים תארים לקדוש ברוך הוא, ולכן מביא ככה הבעל התניא את הרמב״ם שמסביר את זה באריכות. שהכל באופן מושאל, הכל באופן מדמה, הכל באופן ציורי, לא אמיתי. זה רחוק מן האמת, האמת האלוקית, כי באמת באמת הוא לא כזה. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, אומרת התורה, נכון? מיד שואלים מה, איך אפשר להיות? איך? זו מסיבה בלתי אפשרית, נכון? לכאורה. עד באמת שם, אמירה של עוד פרשנים, דברי חז"ל בגמרא, שמה זה? פרושים תהיו. נו, הקדוש ברוך הוא פורש מאיזה מקום? לא. אלא, תקדש לעצמך מה מותר לך, כי מה שאסור זה אסור, מה שמותר, שם תקדש. אם כן, כשאנחנו מדברים עליו במחשבה, אז זה לא מחשבה אצלנו, גם אצלנו. המחשבה שלנו, שמישהו נגיד מצליח לעלות על המחשבות שלנו, הוא לא עולה על כולם, הוא עולה על חלק. כי זה פנימי, זה עמוק. אלא אם כן, באמת, הוא כבר בעל יכולת טובה, אז הוא כבר יכול להעמיק. בסדר? לכן אומר בעל התניא, שיש את האדם עצמו שיודע ומבין, ואיך הוא מבין, בכוח מה הוא מבין, מתוך ידיעה. אני מבין דבר רק אם אני יודע. אתם יודעים, פעם דיברנו על הפחד. ממה האדם פוחד הכי הרבה? ממה שהוא לא יודע. כי הוא אין לו ידיעה, אז הוא לא מבין מה קורה, אז הוא מבוהל. אבל אם האדם היה יודע בדיוק מה הולך לקרות, הוא לא מפחד מכלום. הוא היה מתרגם בהתאם. ממילא, אצל הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר. כי אצלנו יש ידיעה לבד, והבנה לבד. כשמתחברים, אז אני מגיע לזה מסקנה. אצל הקדוש ברוך הוא הידיעה, וההבנה, והחוכמה, והמחשבה, הכל אחד. כלומר, זה חישוב אחר, זו משוואה אחרת. אצלנו זה משוואה בשני נעלמים. אצל הקדוש ברוך הוא אין נעלמים. אוקיי? בסדר, אנחנו מבינים את ה... אני רואה שיש עכשיו יותר סימני שאלה מקודם. אנחנו נסים פה לפשט. הבנו קצת את הרעיון? כלומר, למעשה צריך להבדיל הבדלה גדולה, אומר בעל התניא. שכשאנחנו מדברים שישראל עלו במחשבה ומתוך זה גם יפה כוח, חבד מכוח האב, שמדברים על ההבדל בין הנפש האלוקית היהודית לבין הנפש הבהמית, האומות העולם והנפש הבהמית של כל הבריאה כולה, כל אדם ואדם צריכים להבין שכשאנחנו מדברים בסגנון אנושי ובמילים אנושיות, אנחנו, כמו שראינו מקודם בהדגמה שעשינו פה, מצמצמים, כי אנחנו מצומצמים. אנחנו מבינים רק מה שאנחנו יודעים, והידיעות שלנו הן דבר אחד, וההבנות שלנו הן דבר שני, ומתחברים. אבל אצל הקדוש ברוך הוא שנאמר, כשחז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה, במחשבת הבריאה, אין הבדל בין הידיעה לבין ההבנה, לבין החוכמה, לבין המעשה, הכל אחד. לכן אי אפשר לדמות יפה כוח הבן מכוח האב בדבר הזה בכלל. לא שייך, השוואה לא מתחילה. כלומר, כשאנחנו אומרים על הנשמה שאנחנו מדברים עליה בפרק הזה, שהיא נמשיכה מחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אני מבין שכמו שהבן שלי נולד ממני, אבל הוא לא מתרקם והופך להיות אדם אצלי, הוא יוצא ממני וזהו, הוא כבר נעשה במקום אחר, הוא ברחם אמו. אנחנו שני דברים נפרדים. הוא, אני, כמי שנותן לו את הכוח, ברגע שנתתי את כוח היצירה, יצאתי מהתמונה. ברחם אמו הוא מתרקם וקורם אור וגידים ובשר, לא אצלי. אנחנו שני דברים נפרדים, למרות שבתוכו יש בחלק ממני. אבל אצל הקדוש ברוך הוא היפר והפת נשמת חיים, נשמת ישראל מהי? היא חלק אלוהה ממש, כי אצלו אין פירוד. עכשיו ירדו כמה סימן השאלה? כן או לא? יש פה כאלה שעוד לא. אם מישהו רוצה לשאול שישה עכשיו, כי אנחנו ממשיכים. כלומר, למעשה, הרמב״ם, בספר המדע, אומר, הוא המדע, והוא היודע. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם החוכמה וגם החכם. זה ביחד. אצל אדם, הוא יכול להיות יודע, לא בהכרח חכם. יכול להיות שהידיעות שלו, הוא משתמש בהן באופן לא חכם. כדי שני דברים נפרדים. ממילא, המערב מפרק, הוא בא באיזה כיוון מעניין. המערב מפרק חולק על השיטה, על התפיסה הזאת. יש לו ספר שנקרא גבורות השם, שמעתם עליו? ומה אומר המערב? המערב אומר, אי אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא את המילה מדע. הוא חולק על הרמב״ם. אומר, מה אתה הרמב״ם אומר? הוא המדע והוא היודע. איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מדע? שהרי הקדוש ברוך הוא נעלה מכל תואר, מכל שם. מה אתה מכיר אותו לתוך הגדרה? איך אפשר? הוא גם יותר גדול מהשכל שלנו. אני מכיר איך... אז שימו לב, לכן הרמב״ם מביא הגב. אתם רואים שהוא היה עצר? הגעת זה כאילו תוספת, זה כזה איזה מין חילוד, בסדר? שימו לב. למה זה מה הוא אומר בעבר? אני רוצה להגיד שרחמי הקבלה באמת הודו לרמב״ם בסגנון של ההגדרה, למרות שדברי המהר"ל באמת צודקים. שהקדוש ברוך הוא מעל כל גדר של שכל, כל גדר של הגדרה. ובאמת, שני הדברים הם נכונים. איך זה מסתדר? איך יכול להיות? אם שניהם נכונים, למה לחלוק? מה הכיבוש במחלוקת? כשאנחנו רואים מחלוקת בכל מקום, גם בגמרא, גם בהלכה, גם בדברי מחשבה, צריך להבין למה, מה המקום לחלוק? אם זה בסדר ואתה מסכים, אז מה אתה חולק? למעשה, הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא בעצם לא שייך לתת לו שום שם תואר, שום שם כלום, שום גדר של שום דבר. כי כל גדר שאני אתן, מה אני עושה? אני כאילו מוריד אותו. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. אז לכן, כמו שאומר המהר"ל, לא יכולים להגדיר. איך אנחנו אומרים? מתון עולם אשר בא ויגדל לו עם חי וישתבר, נכון? אין לו גוף, אין לו גוף, מות הגוף. לא נערוך אליו, נשאלתו, אי אפשר, אתה לא יכול להעריך. אבל היום, וכך כתבו המקובלים, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, מה הוא עושה? הוא כביכול, כאילו מצמצם את כוחותיו, ואני אסביר, לפני שאני אגיד את המשפט כולו, אתה ואבא שלך, איך כתוב בשבע ברכות, רעים אהובים, ממש אוהבים, מחוברים, הכל מצוין. יום אחד אבא שלך רואה אותך עושה מעשה, לא משהו, מסתכל עליך, מה זה צריך להיות? הוא גוער בך. מה הוא עושה פה תורן? על מנת שהוא יוכל לגעור בך, הוא היה צריך לצמצם את מה? לא את האהבה שלו אליך, אלא את הביטוי שלה. כלומר, הוא הגביל כרגע את האהבה שלו הגלויה אליך, על מנת שהוא יוכל לגעור בך. כי אם הוא לא היה עושה את זה, הוא לא היה מסוגל לגעור בך. הקדוש ברוך הוא מצמצם כביכול את עצמו, כלומר את מידת החסד הטוב המוחלט שבו, כדי שיוכל להיווצר עולם גשמי. כלומר, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לקדושה הרוחנית שלו, רגע, עכשיו ניתן רגע משהו לגשמיות. מה נוצר גשמיות? בסדר? בלי זה לא אני בעולם. ככה מסבירים המקובלים. ככה מביא מוערך הוא בפתיחה לעץ חיים. ממילא, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כאילו, כן? אז חלק מהצמצומים שלו, שהוא מצטמצם את עצמו למידה שנקראת חוכמה. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, מה אני מכוון? למידה המצומצמת. אבל זה לא הוא כולו, זה משהו כזה. הבנו? כשאני בא ואומר שישראל עלו במחשבה, זאת אומרת במחשבה המצומצמת, בצמצום שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כביכול. מסובך, אה? מי שלא מבין שאישה. ולכן, אומר הרמב"ם, הוא המדע והוא היודע. המצומצם. כלומר, החוכמה האלוקית, ואני מגדיר אותה ביחס אנושי, אני מתכוון למה? לחוכמה המצומצמת, כאילו המוגבלת. כן. הרי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, אבל יש לו מידות. נכון? מה פירוש של מידות? הרי הקדוש ברוך הוא אחד, הכל אחד, הכל אותו דבר. לא, אלא שזה עכשיו התנהגות במידת הדין, זה התנהגות במידת החסד. אז עכשיו, על מנת שאני אוכל להיות דין, אני צריך לצמצם במידת החסד. להחליש אותה, לתת להוראה לא לפעול, אלא לפעול ב... איך אומרים? משהו חדש, אני מילוכים, חצי נוטרה, מה אומר משהו כזה? חצי כוח, כן? חצי כוח. בסדר?
חצי קלאץ'.
חצי קלאץ'. הבנו? לכן תסתכלו בהגה. אומר הרב, הודו לא בוחני הקבלה, למי לרמב״ם? כמו שכתוב בפרדס מהרמק. מי זה הרמב״ם? אתם זוכרים פעם, הזכרנו אותו, רבי משה קורדמירו. יש לו, בפרדס רימוני, שער, כולם יש שערים, עצמות וכלים. כלומר, העצם, האלוקות זה כאילו הוא, והכלים, כן? כלומר, משהו שהקדוש ברוך הוא כביכול מצומצם שם. תנו דוגמה לכלי, מידת חסד. זה כלי, שדרכו מושפע החסד. בסדר? הבנו? לפני שאנחנו עולים הלאה. וגם לפי קבלת הארי, זל, יצירה בלתה. כלומר, כאשר הארי הקדוש מלמד את תלמידיו, וכפי שכתב מוערכו, זה העניין של הפלא והרוממות של הקדוש ברוך הוא, לפי הסברי הארי, הם יותר ממה שהסבירו המקובלים לפניו. והארי חשף בפנינו ממדים, רבדים, שהמקובלים לפניו לא חשפו. מה הסיבה שהם לא חשפו? לא ניכנס כרגע. זה לכאורה. ככל שאנחנו מסבירים יותר את הפלא של הקדוש ברוך הוא, מה קורה לטענת הרמח"ל? נחלשת. כי מה הרמח"ל אומר? איך אתה מכניס אותו לכלים ומגדיר אותו? המהר"ן. סליחה, המהר"ן, כן. היא נחלשת. כן, זה ככה. עובדתי. הארי מסביר שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו. לכלים כאלה וכאלה וכאלה, לכן אני נותן לו תארים לפי הכלים. לא שזה הוא, אלא הכלים שבהם הוא נוהג כלפי העולם.
המהר"ן לא מסכים לזה?
לא. ולמרות זאת, ועם כל זה, גם לפי קבלת רבנו הארי, מה שאומר הרמב״ם זה נכון. ממשיך בעל התניא ואומר, בסוד, התלבשות אור אין סוף ברוך הוא. מה פירוש אור אין סוף? נו?
הוא מאיר על הכל.
מאיר על הכל. עוד?
אור
לא מוגבל. אור כשאני אומר שיש משהו שאין לו סוף, מה אני אומר?
אין סוף.
בלי להגיד.
אין לו התחלה.
נכון? כי רק משהו שיש לו סוף, הוא התחיל איפשהו. אבל אם אין לו סוף, הוא גם לא התחיל בשום מקום. כלומר, תמיד הוא היה. האור של הקדוש ברוך הוא, הוא לא ניתן להגדרה.
כל דבר מתחיל
מתישהו. אבל לא קדמו. למדנו את זה במחשב ישראל, ולכן קדמות, האם יש קדמות האלו או לא? זה כבר כוזרי. אין, הוא היה עובד ויהיה. אז אם כן, אומר בעל התניא, כאשר אני מסתכל על מחשבת הבריאה, כאשר אני מסתכל על החוכמה האלוקית, כאשר אני מגדיר את המינים בדברים הללו בסגנון הזה, אני למעשה כאילו לקחתי את האור האין סוף הזה, כן? ומה עשיתי לו? היות הקדוש ברוך הוא בעצמו צמצם את עצמו לגילויים כלפי האנושות, כלפי הבריאה, על ידי כלים מסוימים, אז אני מתייחס אל הכלים כמייצגים הנהגה, לא אותו, אלא כמייצגים את ההנהגה שלו. בסדר? דוגמה. אם נגיד והיה חותם של מלך, טוב, או לא, לא צריך, אני לא צריך. תעודה, תעודות זהות, דרכונים, כן? אתה הולך עם זה. אתה מגיע את המקום, תעני תעודה, אתה מוציא, אתה מישראל. איך אתה יודע? כתוב, אז ישראל יש חותמת, ממשלתי. זאת אומרת, אני לא צריך מישהו ממשרד הפנים שיבוא לאותו מקום ויעיד שאני יודע ואני... לא. זה המסמך, זה החותם. זה מעיד על מה? שאני שייך ל... עכשיו, כשאני עכשיו מגיע ומציג דרכו לתעודה מזהה עם סמל, חותמת ממשלתי, מדיני של המדינה, אז לא, אני לא המדינה. אני לא מדינת ישראל, אני אחד מהאזרחים שלה. לאדי, כאשר אני מדבר על מידות, על כלים, שאחד המקום מתלבש בתוכם, זה לא שהוא כולו שם, אלא זה מעיד על זה שהוא שם. בסדר? זה מצומצם, אבל זה חלק מהאור האינסוף. זה נקרא התלבשות. מה זה התלבשות? אני לוקח משהו ואני מחזה אותו, נכון? אני מתלבש, אני מחזה את עצמי. על ידי הלבוש החיצוני שאני מלביש עליי. אז מה קורה? שאז הגוף שלי הופך להיות מה? כלי לחולצה, כי היא עוטפת אותו. נכון? מובן? ממילא, על ידי צמצומים רבים, בכלים של חוכמה, בינה ודעת האצילות, אך לא למעלה מהאצילות, ברוכים הבאים לעולם הסוד. אין לנו ברירה על מנת שהשכל שלנו קצת יתפוס, אין לנו ברירה אלא להשתמש בציורים מוגבלים גם כן. מה אנחנו רואים? עיגול. למעשה, מה שנמצא בתוך העיגול הוא מוגבל, נכון? על ידי מה? על ידי העיגול. אז אם אני אגיד שפה יש לי משהו מוגבל, מה יש לי מסביב? הלא מוגבל. הלא מוגבל מסביב זה אור אינסוף. בסדר? אור אינסוף. לפני העיגול מה היה? הכל אור אינסוף. נכון? לא היה כלום. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, צמצם את עצמו לנקודה אחת. אז העיגול הזה עכשיו, באמת מה הוא? באינסוף? נקודה. בסדר? הגדרנו את הנקודה, כדי שתוכל להשתמש בה. אוקיי, אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו והפך להיות נקודה. כביכול, מה זה צמצם את עצמו? מסביב יש אור אינסוף! לא השתנה אור אינסוף. אלא שנוצר איזה מין משהו שהוא כלי. וזה העולם. זה הבריאה, אוקיי? עכשיו הבריאה, איך היא נתקיים? הרי אם אין שפע אלוקי בתוך הבריאה, מה קורה לה? איננה. אז איך אתם מציעים היינו פותרים את הבעיה? איך לחיות את העיגול הזה? כי כל מה שנמצא בו בפנים עכשיו מנותק מהאור אינסוף שמסביב. יש לו קו מקביל. איך הוא יחיה? איך הוא יתקיים?
התחייבו.
חיה מה?
התחייבו.
יבא, פתחים. טוב. חיה פתח. טוב, יופי. עכשיו נכנס האור של האינסוף בתוך העיגול. יופי, כולם פה בסכנת מוות. למה? כי כל מה שיש פה עכשיו הוא מצומצם, הוא מוגבל. נכון? זאת אומרת שאם הוא יהיה במפגש עם האור אינסוף, מה יקרה? יעלם אלינו. כי זה האור אינסוף. אין לו התחלה ואין לו סוף. אז זאת אומרת שאין לי ברירה אלא ליצור מצב שמי שנמצא פה בפנים לא יעלם מחדש, נכון? רעיון, איך אני מזרים אור אינסוף לתוך העיגול המוגבל ובכל זאת יישאר עיגול מוגבל?
מחסום.
מחסום, מצוין. אני יוצר קו, צינור, בסדר? צינור. איפה האור אינסוף נכנס כפי שהוא? בתוך הצינור, נכון? כי הוא פתוח. מה קורה לכל מי שנמצא מסביב? שימו לב שזה לא עד הסוף. מה קורה? פתחים, נכון? יופי. פתח אחד. בסדר? אוקיי? ועד מה קורה? זה מצומצם, נכון? פה האור אינסוף כולו, אבל הפתח הוא קטן, אז מפה זורם אור אינסוף לתוך המוגבל בצמצום, נכון? וככה תציירו ותציירו 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 10 עיגולים. מה זה מזכיר לכם 10 עיגולים? עשר ספירות. כלומר, 10 מאמרות דיברה העולם. בסדר, הבנו? זה על פי תורת הסוד, נקרא עיגולים ביושר. יש לנו עיגולים, 10 ביושר, זה הקו. הדקה מכין לתוכו את שפע אינסוף. אבל, באופן מצומצם, מקבלים העיגולים. כל עיגול זה ספירה, כל עיגול זה גם עולם. אומר בעל התניא שבסוד, בסוד ההשתלשות, לפשוט, של אור אינסוף ברוך הוא על ידי צמצומים רבים. כלומר, קודם כל היה צמצום של נקודה. לאחר מכן בתוך זה היה צמצום של הקו. ובתוך הקו לכל אחד ואחד יש פתח אחר. לפי הכלי עצמו, כמה הוא מסוגל לקבל. בלי שהוא יתפוצץ, כי זה מעל גדול עליו. בכלי של חוכמה, בינה ודעת של הצילות. כלומר, אנחנו כרגע צילרנו עולם שנקרא עולם הצילות, כן? צריך לזכור, בפנים 10 עיגולים כאלה. אותו דבר יש בעולם בריאה, אותו דבר בעולם יצירה, אותו דבר בעולם של עשייה. ואם אנחנו נצייר את זה בגדול, אנחנו נצייר עיגול אחד, עיגול שני, עיגול שלישי, עיגול רביעי, כאשר כל אחד ואחד מורכב ככה, מהצרה כאלה, כן? אז זה עולם הצילות, עולם בריאה, עולם יצירה, וזה עולם עשייה. בסדר? מה יהיה מסביב? אור אינסוף. אז זה התגבשות, זה צמצום, לא? מול האינסוף. נכון או לא? התפסרו לכם הסימני שאלה קצת? לכן אומר בעל התניא, אך לא למעלה מהציבור. כלומר, אנחנו מדברים על 4 עולמות הללו, יש עוד עולם מעל זה. יש עולם שנקרא אק. תקראו אותה כרגע. כן? חשבתם בו. אבל נראה, אנחנו מבינים מה שאומר פה בעל התניא, אך לא למעלה מהצילות, כלומר, על ידי הצמצומים. כמו שהסברנו, האור של האין סוף, כלומר, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, כלומר, עצמיותו, הוא, למעשה בחוכמה בינה ודעת, שזה שלוש הספירות הראשונות, לא שלוש, זה מחוכמה בינה ודעת, כן? החוכמה היא השנייה, בסדר? שנייה, שלישית, רביעית. באופן כזה, שהקדוש ברוך הוא מתייחד, מתחבר בתוכה, ולכן מה שכותב הרמב״ם, כי חוכמה, בינה, דעת, זה לא רק ראשי תיבות חב"ד. זה באמת ראשי תיבות. אלא שלושת אלה, מה מייצגים את מושג החוכמה? אני חכם כי אני מבין ויודע. כלומר, יש לי ידיעה, יש לי הבנה, אז יש לי חוכמה. לכן שלושת אלה, אמר הרמב״ם, הוא המדע והוא היודע. זה הוא, לא משנה. זה שזה נראה בעינינו ככלים נפרדים, זה רק בעינינו. אבל כל זה בעולמות מהצילות ולמטה, כאילו יש הפרדה בינינו. למעלה מזה, אין, זה עצמיותו, לא מדברים על זה, כי זה הוא. זה שייך כבר למה שנקרא לאורן סוף. בסדר? טוב, יש לנו עוד כמה דקות, כמו שכתב במגיד אברהם. במקום אחר, סליחה. תראה, אני הראש שלי בהלכה. כמו שכתב במקום אחר. מה זה מקום אחר, אתם יודעים? מישהו יש רעיון? הרי אתם ברוך השם מקובלים. יש ספר בחב"ד שנקרא שער הייחוד והאמונה. אתם כתוב שם. שם נאמר שאין סוף ברוך הוא מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה ממהות ובחינות חוכמה בינה ודעת. כי כשהגדרנו כבר אנחנו הורדנו, צמצמנו. עד שמהות ובחינות חוכמה בינה ודעת נעשית כעשייה גופנית אצלו יתברך, אנחנו יכולים לטעות. עשה, יצא, ברא, הציק. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. כלומר, הקדוש ברוך הוא למעשה מרומם, מעל החוכמה. עד שהיא נשבת אצלו מה? עשייה. אצלנו חוכמה היא בראש. כשהקדוש ברוך הוא אמר ויהי, הוא צבא בימון, במחשבה מיד עניין. זה לא שהוא צריך לעשות פעולה נוספת. אני חושב, אחר כך צריך לעשות פעולה, להוציא לפועל למה שחשבתי. תראה, ברוך הוא אין דבר כזה. זה ביחד. לא כעשייה רוחנית, אלא כעשייה גופנית. לכן אני אומר, כולם בחוכמה עשית, לא חשבת. כי זה אחד, לא בפירוט. שלגבי הכל ברוך הוא, החוכמה היא למעשה נחשבת עשייה. כלומר, כולם בחוכמה עשית. הכל ברוך הוא, חשב, נהיה, זהו. לא צריך לעשות פעולה, פעולת הכנה כמון. אני עכשיו חושב לשתות משהו, אני עולה, לוקח את הכל, לוקח את הפעולות כדי להביא את המחשבה שלי לידי ביטוי. זה ברור לא. רק המחשבה כבר נהיה. אין הפרש, אין הבדל. ברור. למה? משום שהוא המדע והוא היודע. ודבר זה אין ביכולת אדם להבינו על בריאות. כי נכתיב, החקר אלוהה תמצא. הוא כתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. כלומר, אדם מבין דברים, ובזה אנחנו נסיים. אדם מבין כל דבר, רק על ידי כך שהוא מדמיין, מצייר את העניין. כפה, כמי ש... סליחה, כמו שהיא אצלו, בדעתו. אבל, מה יוצא מזה? היות באדם, המדע והיודע, זה שני דברים נפרדים. הוא לא יכול להבין איך הם מתחברים, איך זה אחד, הרי אצלו זה שניים. וזה מה שנאמר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. הדרך של החשיבה שלכם זה לא שלי. אין אצלי הפרדה. מחשבת האדם היא לא כמו מחשבת של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שזה כך, הוא המדע והוא היודע. איך שזה חוזר לעניין שלנו. הרי היות והנשמה היא חלק מחוכמת הקדוש ברוך הוא, חלק מהמדע, הידיעה, ההבנה. אז הנה מה קורה. היא חלק מהיודע. כלומר, זה חלק ממנו, כי בינו, אצלו הקדוש ברוך הוא אין הפרדה בין ידיעה להבנה. בין ידיעה לחוכמה, אלא הכל אחד. לכן עוד הוכחה שהנשמה שיש ביהודי, היא חלק אלוהה ממה ממש. יש כדור, שלוקחים אותו אחרי שיעור כזה. קוראים לו פרק תהילים. שיהיה לכם בהצלחה.